הפרשה שלנו, פרשת נשוא, אי אפשר שלא לחבר אותה לחג השבועות. כתוב בטור שלעולם פרשת וידבר, כמובן הפרשת במדבר שהיא תחילת הספר, היא תמיד תהיה קודם לעצרת, מה שאומר שפרשת נשוא, פרשה שתבוא אחריה, תמיד תבוא אחרי עצרת. אלא שפרשת נשוא מונה את מספר הפסוקים הגדול ביותר בכל הפרשיות שיש בתורה, היא מונה 176 פסוקים. יש לעמוד מה תרף נראה, אולי יהיה לנו איזה הסבר מה הסיבה לאריכות הגדולה שיש בפרשה הזאת. אבל כלום, יש איזה הסבר למה דווקא מיד אחרי חג השבועות אנחנו זוכים לפרשת נשוא עם מספר כל כך גדול של פסוקים? אז יש במפרשים הערה מחכימה. אומרים המפרשים, אחרי שקיבלנו תורה התעלינו למדרגה כזאת גבוהה של נתינת התורה, של קבלת התורה, אז אנחנו מעוניינים לקחת את החתיכה הגדולה ביותר שיש בפרשיות, את הביס הגדול ביותר בעוגה, אולי חתיכת גבינה, את החתיכה הגדולה ביותר שיש. 176 פסוקים יש לנו בפרשה. פרשה יש כמה וכמה נושאים. אחד הנושאים שיש בפרשה זה עניין הנזירות, ומציאות של נזירות יש מקום להתבונן, האם נזירות זה טוב ליהודים או רע ליהודים? מה אתם אומרים? צד אחד נזיר פרוש, הנזיר נקרא קדוש, ומצד שני הוא נקרא גם חוטא. מה היחס שלנו למציאות של נזירות? אז בתלמוד מצאנו שתי גישות לזה. יש בתלמוד שיטה שאומרת שנזיר נקרא קדוש, מה שמפורש בפסוקים, ומאידך יש בפסוקים מציאות שנזיר נקרא חוטא. איך מתייחסים למציאות כזאת של נזיר? אז יש בגמרא במסכת תענית, אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. אומרת הגמרא, הוא סבר כמו אותו תנא. איזה תנא? רבי אלעזר הכפר. שאומר רבי אלעזר הכפר, מה תלמוד לומר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש? זה פסוק שמדבר על הנזיר. איזה נפש? על איזה נפש הוא חטא? על איזה נפש הוא צריך לכפר? אומרת הגמרא, וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער את עצמו מן היין, ועלו דברים קל וחומר. ומה זה שלא ציער את עצמו אלא מן היין? צריך כפרה. זה שהוא יושב בתענית ומצייר את כל גופו, קל וחומר על אחת כמה וכמה. רואים שהיחס של התנה ולזר הכפר ביחס לאדם שמקבל אליו תעניות ומי שמקבל אליו נזירות, זה יחס של חוטא. מאידך, מה אומרת שרבי אלעזר אומר, לא רבי אלעזר הכפר, רבי אלעזר אומר שהוא נקרא קדוש? קדוש. למה קדוש? אותו בפסוק, קדוש יהיה, גדל פרה שיער ראשו. אז אם מי שצריך לזה הפוך, מי שהגביל את עצמו רק מן היין, אתה קורא לו קדוש, אדם שהגביל אותו לגמרי מכל סוגי האכילה, קל וחומר שהוא יהיה קדוש. אז איך אנחנו, זה אפשר להגיד, מחלוקת תנאים, שתי גישות. או שאולי ננסה לראות איך כן יש אפשרות לנסות לשלב בין השיטות הללו. אז ראשית כל, לידיעת הציבור, היו לנו כמה נזירים בתנך. אז כולם פה עוד רגע יקפצו ויגיד את השמשון הגיבוע, כמו כל בעל בית יפה, יפה מאוד, צודק.
גם שמואל.
אופה, אז הנה זה כבר חידוש, אומר פה, יפה, לא רק שמואל, זאת אומרת לא רק שמשון, נו מי עוד? אבל גם שמואל היה נזיר. מי עוד היה נזיר? התנך.
נזיר
מי עוד היה נזיר?
נזיר מוזבט אבשלום.
אבשלום היה נזיר, לא בכדי השערות שלו שם נתפסו שם באלה שם. עוד מישהו היה נזיר? תעזרו לי או אני אעשה לבד כרגיל. עוד מישהו היה נזיר? נו, מה כתוב על יוסף? ולקודקוד נזיר אחד. הנה עוד אישיות. אז יש ברמב״ם, כותב לנו הרמב״ם כמה וכמה הערות. זאת אומרת הרמב״ם, שכמו שאמרו פה שאבשלום היה נזיר עולם, וגם שמשון לא היה נזיר גמור, שהרי לא נדר בנזיר, שמואל הרמתי גם הוא היה נזיר, ולכן אומר הרמב״ם, אדם שאומר הרייני כשמואל הרמתי, כבן חנה, כבן אלקנה, זה ששיסף את ראשו של הגג, הרי זה נזיר עולם. שלום, אז איך נוכל ליישב שני המקורות הללו? יש פה יחס כפול, יחס אמביוולנטי לנזירות. אז אפשר לומר שבאמת התורה לא רוצה נזירות, ופעולת הנזירות זה פעולה חריגה, יציאה מהסדר, יציאה מהנורמה. יש ביטוי בספר רבי, בספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, והוא כותב כך: תורת משה לא העבידה אותנו בפרישות, אך בדרך השווה, ולתת לכל כוח בכוחות הנפש והגוף את חלקו בצדק, מבלי ריבוי בכוח אחד, שזה קיצור בכוח אחר. אומר רבי יהודה לוי, ואין כניעתך בימי התענית יותר קרובה אל האלוהים משמחתך בימי השבתות והחגים. איזה משפט יש בו רבותיי, משפט משנה חיים. אומר פה רבי יהודה לוי, אל תחשוב שכאשר אתה שרוי בתענית אתה עובד השם יותר מאשר אתה יושב בשולחן שבת ושר ושמח ומתענג ומרגיש תחושה של התעלם. אל תחשוב שיש הפרש בין פלא משפט כזה רבי יהודה לוי. אין הבדל. כשתהיה שמחתך בכוונה ולב שלם. כמובן שהשמחה היא לא שמחת הוללות, שמחה בתוך חישוב הדעת, שירי קודש, לא בא להראות את הסלסולים שלו שיודע לסלסל, תוך קדושה. אבל כן, במצב הזה שאתה שרוי, אל תחשוב שהמציאות הזאת היא פחותה מאשר מציאות של תענית. אותו דבר. ככה מובא בדברי רבי יהודה הלוי. אז רואים שהקדוש ברוך הוא לא רופץ בפרישות ובנזירות ובהתנזרות. אז איך בכל זאת יש שיטה שאומרת שהוא נחשב קדוש? אלא אם אתה לוקח את תהליך הנזירות והפרישות לא בתור הנהגת חיים, אלא במהלך כזה זמני, אתה אומר, תראה, אני מרגיש עכשיו שאני קצת בירידה, אני צריך איזה סתירת לחי, אני צריך איזה התעוררות, אני לא מספיק פועל את פעולותיי בעולם. פה אומרת לך התורה, אם פעולת הנזירות תוכל לגרום לך איזה יציאה קצת מהמצב שלך בשביל לחזור למציאות הטבעית, אתה קדוש. זאת אומרת, תלוי איך אתה רואה את הנזירות, האם היא דרך חיים או שהיא רק פעולה זמנית שהיא בשביל להחזיר אותך למסלול החיים שלך התקין. זה שני המבטים, וממילא אפשר ליישב את שתי השיטות עליו. מי שרואה את הנזירות בתור דרך חיים זה חטא, אבל מי שרואה שכל הנזירות זה רק סוג של איזה קטליזטור כזה, נותן לך איזה פוש, נותן לך איזה זמן כזה שאתה מתחזק, מתעלה, אבל אחרי זה אתה מסיים את הנזירות, חוזר למסלול, חותם איזה זבנג, אבל חוזר למסלול, פה אתה קדוש. אם אלה שני הדרכים הללו מיישבות לנו את המבט הנכון ואת הגישה הנכונה לנסות, זו דרך אחת שניתנת לבאר ולהסביר איך, מה המקום הנכון לנזירות ביהדות שלה. יש דרך נוספת, והיא שמה המגמה שלך בלקיחת הנזירות. אם אתה רק רוצה שכל הנזירות תהיה מבחינת שופוני, שירו אותך, שאתה מתקדש בשביל עצמך, אולי זה מבחינת אבשלום, שאבשלום כל הנזירות שלו הייתה פרטית, עצמית, בשבילו אגו כזה, זה לא טוב, זו נזירות מאוסה. אבל אם אתה נזיר כמו שמואל הרמתי, או שכל כולך מבטן, כל כולך נתון להשם, שאול כשאלתי הוא להשם, כל כולו בשביל כלל ישראל, זה קדוש. והייתי ממקם את שמשון בתווך. הדמות הזאת בתנך של שמשון היא דמות מאוד מאוד מורכבת, מורכבת מאוד. מצד אחד אתה רואה שהוא פועל למען עם ישראל, מצד שני הלך אחר עיניו, נקרו את עיניו. איך להתייחס אל המציאות הזאת של שמשון? מאוד מרתק להתבונן עליו, איך הוא ממש משולב. אז אותו הייתי ממקם באמצע, כי רואים בו צדדים. מצד אחד הולך אחר עיניו, הולך לבנות פלישתים, מצד שני רואים שהוא פועל למען כלל ישראל, משהו לא רגיל. האיש הזה מסר נפשו, מת על קידוש השם ממש, הריפיל שם את הכל, עשה שם חגיגה שלמה. חז"ל אומרים, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. למה נסמכה פרשת נזירות פרשת סוטה? גם בתלמוד רואים שנדרים וסוטה זה הולך יחד. יש לנו מסכת נדרים, מסכת נזיר, ואחרי זה יש מסכת סוטה, הולכים ביחד. הגמרא שואלת למה הולכים ביחד. כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר את עצמו מן היין. אז פעם התבוננו להבין מה הסמיכות הזאת. אז ההבנה הפשוטה אומרת, תראה, אדם ראה את המחזה הזה שאתה הולך, כן, אדם שראה מציאות כזאת של סוטה, מה שהיינו חושבים שמציאות של סוטה זה מעשה לספרים, יכול להיות מעשה כזה, יכול להיות עם ישראל פריצות כזאת של קדושה, פרץ כזו, לא, לא מתאים לנו הדבר הזה. בסדר, התורה כתבה, אולי בחינת ראש וקבל שכר. פתאום רבותיי, הבן אדם רואה שיש דבר כזה, זה לא משהו מהאגדות, זה לא משהו מהסיפורים, זה קיים, זה פה. או, מה קורה עכשיו ליהודי שרואה מחזה כזה, כמו שסיפר איזה ראש כולל חשוב, סיפר שהוא את רוב ימיו העביר ביישוב תורני רציני מאוד. שרכב נסע על הכביש, זה היה או פיקוח נפש או לחדר לידה. ויום מן הימים רכב נסע בשבת, יום מן הימים הוא עבר ליישוב חי בתוסס, והוא שם מכוניות שנסעו בשבת. כמה אתה יכול ללמד זכות? 1, 2, 3. זה כבר הפך להיות. אז הוא סיפר שבפעם הראשונה שהוא ראה רכב בשבת, הוא הבין שזה לא בגלל שלקחו, יש פה איזה פיקוח נפש או חדר לידה. אז הוא היה בהלם. מה יכול להיות? יהודי נוסע בשבת? הוא היה בהלם. בשבת הראשונה? הוא לקח את זה קשה מאוד. מה קורה בשבת השנייה? קשה, אבל לאט לאט התחיל להבין שזה החיים. יש דבר כזה, יהודים מחללים שבת. לאט לאט הוא התחספס. לאט לאט התחושה של הטהרה, של הקדושה, התחילה קצת להתחספס אצלו. התחלת טיפה להכיל את זה. היום זה המילה הכי נפוצה היום, להכיל את זה, לקבל את זה. אוי ואבוי, התחלת לקבל מציאות של אישה סוטה. אוי, איפה אתה? הידרדרת. הידרדרת? תתחזק מיד, תפרוש, קבל עליך נזירות. הידרדרת, התחספסת. כדגת זה הסבר אחד מתוק מדבש. מה הקשר? ונורס אותה לקלקולה, יזיר עצמו מיניה. הסבר א', הסבר ב'. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. דרך המלחמות, דרך מה שעם ישראל עובר במשך ההיסטוריה. כן, כמו שהרב היה כותב את ההיסטוריה, לא עם ת', היה כותב אותה עם ת'. אסתריה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. רק מה, אנחנו רוצים להיות קשובים, לחבר את העין שלנו לעין של הקדוש ברוך הוא, לראות שבאמת אנחנו מבינים את התהליכים שמתחילים מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. תגיד לי, למה אתה ראית את הסוטה ולא החבר שלך? כנראה אתה היית צריך לראות. כנראה יש פה איזה משהו שמדבר אליך. רוצים ממך משהו, קוראים לך. אתה ראית את הסוטה בקלקולה, רומזים לך מלמעלה. כנראה אתה צריך חיזוק, אתה צריך להתרומם, אתה צריך להתעלות. לא סתם אתה ראית ולא מישהו אחר. זה הסבר שני. הסבר שלישי, כשאתה רואה בסוטה בקלקולה, זה לא בא לדבר על עצמך, זה לא כי התחספסת. דרך שלישית, בדרכו של הרב, היית סוסה בקלקולה. אתה צריך להבין שאנחנו כולנו זה נשמה אחת, כולנו בסירה אחת. יש עכשיו חור בתוך הסירה, יש פה איזה קלקול בעם ישראל. אתה לא יכול להיות אדיש. תתעורר. לא תתעורר בגלל מה שבך קרה. משהו בעם ישראל קרה. אתה עכשיו צריך להוסיף אורה נוספת, חיזוק נוסף. צדיקים לא קובלים על הרשעה. יש רשעה, אז מה עושים עם הרשעה הזאת? תוסיף תוספת, תוסיף איזה חיזוק, תוסיף עוד איזה קדושה נוספת, ותוסיף אותה לתוך הנשמה הגדולה הזאת של עם ישראל. יזיר עצמו מן הים. לא ככל קורה תשתפר, ולא כי התחספסת כמו הפירוש הראשון. כי יש פה את עם ישראל שנמצא פה על השולחן, והמשימה שלך היא לקדם אותו עד כמה שאתה יכול. זה המבט נוסף, הסבר עמוק נוסף. מה הקשר בין הרועס אותה בקלקולה יזיר עצמו מן היין? אמרנו שאחרי שמסדרים את עם ישראל במהלך שלהם במדבר, זה לא סתם, זה לא סתם שחילקו שלוש פה שלוש פה, זה לגיון של מלך שהולך ממקום למקום. אחרי שסידרו את המחנה והוציאו מחוץ למחנה את אלו שהם לא מתאימים, שרוע וזב ומצורע ואישה סוטה ואולי גם הנזיר כמו שהסברנו, ואז הגיע הזמן לברכת הכהנים. תורה מסיימת את ברכת הכהנים, אחרי שיש ברכת הכהנים מתחילים, הנשיאים מביאים את הקורבנות שלהם, ואז השכינה, כפרשה הבאה, פרשת בעלותך. בברכת הכהנים יש דבר מאוד מיוחד. כתוב בפסוק, ישא השם פניו אליך. יש גמרא במסכת ברכות בדף כף עמוד ב', אומרת הגמרא, דרש רב אבירא, זאת אומרת ישא השם פניו אליך, פרוטקציה? ויטמינים? מה זה ישא השם פניו אליך? רק כתוב שהקדוש ברוך הוא לא ישא פנים ולא ייקח שוחד. מה זה ישא השם פניו אליך? יש לך פרוטקציות? ככה שואלת הגמרא במסכת ברכות בדף כף עמוד ב', באו מלאכי השרת אל הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, איך אתה נושא פנים בישראל? הלא אתה אמרת בתורתך אשר לא יישא פנים. שיהיה חזקה מאוד. אמר להם הקדוש ברוך הוא, איך אני לא אשא פנים לישראל, שהרי אני אמרתי בתורתי, ואכלת ושבעת וברכת, והם מדקדקים על עצמם אפילו בכזית ובחבץ. עד לכאן גמרא בברכות בדף כף עמוד ב'. מה התשובה? מה אתה נושא פנים? כי הם מדקדקים. למה אתה נושא פנים? מה זה קשור? מה שמיטה להסיני? אמרו לך, למה אתה נושא פנים? הם מדקדקים. אתה לא עונה. למה אתה עושה להם פרוטקציות? שמענו פעם דבר מבין. שעם ישראל מדקדקים על כזי ועל כבצה, מה שהם לא מצווים. כי מדאורייתא, רק אם סבעת, אתה חייב לברך ברכת המזון. כמו שהפסוק צועק, ואכלת וסבעת, ואז וברכת. יוצא שעם ישראל, שמברכים את הקדוש ברוך הוא, על כזי ועל כבצה, הם באים לקראתו צעד אחד. הם מתקרבים אליו, תסתכל אליי. הם מתקרבים אליו צעד אחד קדימה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הם יתקרבו אליי צעד אחד קדימה, איך זה שאני לא הושיט להם יד כנגד? אני חייב גם אני לבוא לקראתם, כי אם לא, זה לא יהיה שורת הדין. זה מה שאומר להם הקדוש ברוך הוא, איך אני לא אשא להם פנים, שהרי הם לא חייבים, לא חייבים לברך, ואף על פי כן הם מברכים בשבילי, הם באים לקראתי, כמים הפנים לפנים, כך לבד על אדם. הם באים לקראתי, גם אני מחויב לבוא לקראתם כפי שהם באו לקראתי. ממילא זה לא נקרא לשאת פנים, זה לא נקרא נשיאת הפנים, היא לא לעבור על מה שפסוק, על מה שנאמר על הפסוק לא יישא פנים, כי אני מתנהל איתם באותה מטבע, באותו דרך, באותה סגנון שהם באו לקראתי. אז אם כן, כמו שאמרנו, הפרשה הזאת היא פרשה גדולה וארוכה, אבל השאלה המתבקשת היא, מה הסיבה לאריכות הגדולה שיש בפרשה? למה באמת הפרשה הזאת היא מונה כל כך הרבה? מה החלק הגדול של הפרשה? זה פרשת הנשיאים, כמו שכל אחד יודע. חוזרים על אותם פסוקים של הנשיאים, או את אותו חלק פעם ועוד פעם ועוד פעם, ופה נעמד השואל ושואל את עצמו, מדוע התורה לא הייתה, לא כתבה בצורה פשוטה שכל השבטים הביאו ככה וככה סולת וככה וככה שמן וככה וככה קורבנות וזה הסתיים העניין? למה היה חשוב לציין כל שבט שהוא הביא את אותו דבר שהביא חברו? שאלה שמטרידה כל אחד שקורא, בפרט מי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום. רבותיי, תתחילו להתכונן מעכשיו. לא פשוט, 500 ויותר פסוקים מחזור, צריך להתחיל את החזמה עכשיו. אולי כדאי כבר להתחיל שניים מקרא ואחד תרגום. אחד המפרשים מסביר, מדומה הרמב"ן, נתאר לעצמנו שני אנשים נעמדים בתפילה אחד ליד השני, אומרים את אותם מילים, מילה במילה מתפללים, אבל כל אחד נמצא במעמד נפשי אחר לגמרי. כל אחד נמצא במדרגת חיים אחרת לגמרי. האם יבוא מישהו ויגיד שיש להם את אותה תפילה? אז יכול להגיד כן, כל אחד אמר את אותה מילים. מה פתאום? זה התפלל מעומק דליבה, וזה התפלל משפה ולחוץ, זה התפלל על פרנסה, וזה התפלל על תורה, זה התפלל על גשם, וזה התפלל על קציר. כל אחד התפלל על משהו אחר, כל אחד עם המהלך נפשי שלו, כל אחד עם הרצונות שלו, כל אחד עם הצבע שלו, כל אחד עם המיוחדות שלו. הזה שהם אמרו בפה, השם שפתי תפתח, זה אותה תפילה? לא אותה תפילה. הפעולות שזה פעל הן לא אותן פעולות שזה פעל, ההשפעות שזה השפיע בעולם הן לא אותן השפעות שחברו פעל. אותו דבר גם עם הקורבנות. ראובן שמקריב קורבן זה לא רק מעשה טכני יבש. ספרי הנביאים מלאים, למה לרוב זבחיכם יאמר השם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? רוצה לב. זבחי אלוהים רוח נשבר, הלב נשבר ונתקה אלוהים בטפס. כשאתה מגיע עם הקורבן, מה התשוקות שלך, מה הרצונות שלך, מה המאוויים שלך, זה קורבן אחר. כל אחד הביא קורבן אחר לגמרי. לא הרי יהודה כראובן, ולא ראובן כיששכר, ולא יששכר כזבולון. וגם החבל ארץ שכל אחד קיבל בארץ ישראל, יש התאמה בין חבל הארץ של השבט לבין המקום שהוא קיבל. כמדומי יש ברב קוק, לא סתם דן למעלה וזבולו לחוף ימים ויהודה כאן וכל. יש קשר, קשר פנימי בין השבט לבין הנחלה שהוא קיבל בארץ ישראל. זה מיוחד. התחלנו ללמוד קצת ספר אורות, הרב בהתחלה שם מדבר קצת על מעלת ארץ ישראל, אז ראינו הקדמה קצת שארץ ישראל היא אפילו בצד הטבעי שלה היא משהו מיוחד, כמה שהיא קטנה אבל יש בה כל כך הרבה גוונים, כל כך הרבה סוגים. יש לך את הצפון הרחוק, יש לך שם השלגים, בו זמן יש לך בעלה טמפרטורה אחרת, יש לך מקום של שפלה, יש לך מקום של הר, יש לך מקום של מזג האוויר ים תיכוני אחר לגמרי. כמה היא נחשבת? מישהו חזר מחול, לא יודע, הוא פגש סינים ויפנים, הוא אמר, תגיד, בטח אתם מדינה ענקית, אתם כל היום מדברים רק עליכם. הוא לא האמין, אותו סיני או יפני שאנחנו, איך אומר השיר, סיכן מפת העולם. הסיכה הקטנה הזאת, רבותה, יש בה את כל הסגנונות, את כל הצבעים, את כל הגוונים. לא בכדי עם ישראל מפוזרים, שנקרא לב, הלב. לב שמזרים חיים, עתיד גם להזרים חיים לכל האנושות, וכל האנושות צריכה למצוא אצלנו את המיוחדות, ולכן אנחנו צריכים להיות צבועים בכל הגוונים, בכל הצבעים, שכל האומות כולם יוכלו למצוא בנו איזה נקודת חיבור, כדי שהם יתעלו, שגם הם יתרוממו, גם הם יעלו. איך אנחנו מסמים את התפילה? לתקן עולם במלכות שדי שבת שלום.